אהלן, בוקר טוב, ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של טכנולוגיות שקלים. היום יש לנו פרק מאוד מיוחד, מאוד מעניין. בעצם אנחנו מארחים את מר יואב סופר, שהוא מנהל פרויקט השקל הדיגיטלי בבנק ישראל. ואנחנו נדבר לא מעט על מה זה בכלל אומר שקל דיגיטלי, מאיפה זה מגיע, איפה זה פוגש אותנו. הולך להיות פרק מאוד מרתק. זמן טוב להגיד שוב תודה לכולם ושלום לכולם. אנחנו באמת גם שומעים את הפידבק שאנחנו מקבלים מהמאזינים שלנו. הזדמנות טובה להגיד גם שזה נשמח לכל לייק, סאבסקרייב, יוטיוב, ספוטיפיי, תדרגו אותנו. אם יש לכם שאלות, תוסיפו אותם כאן בקומנטים. אנחנו נעביר אותם לאורחים שלנו, אנחנו מוודא שהשאלות נהנות ואנחנו נייצר דיון. אז אני חושב שאנחנו תכף מוכנים. עומר, מה שלומך?
תודה גמור, מה שלומכם? מה שלומך, יואב?
בואי מעולה, תודה, איזה כיף להיות אצלכם.
מדהים. אני אגיד כמה מילים, באמת הפרק הוא פרק ראשון מאיזושהי סדרה קטנה של פרקים, על תחום שאנחנו בימינו מרגישים שהוא בלתי נפרד מעולם הפינטק והפיננסים. יהיו לנו כמה פרקים טיפה על קריפטו, טיפה על ווב 3, ואיך, איזה דרך טובה יותר מלפתוח לדבר על השקל הדיגיטלי שבנק ישראל מקדם לנו. זהו, ברוכים הבאים כולם.
ממש יופי, קול. אז יואב, אליך, ספר לנו קצת עליך, עם מי אנחנו יושבים, עם מי הכבוד.
סבבה, אז קודם כל, שוב, באמת, באמת כיף. אני אגיד שאני, כמו שאני מיד אספר, אני בעולמות האלה של פינטק ותשלומים, רק 3 שנים, ואני כל הזמן מחפש הזדמנויות ללמוד, ומחפש בכל העולם תכנים. אני גר רחוק מעבודה, נוסע שעתיים ביום, ובשבילי פודקאסט על פינטק בעברית, על פינטק בישראל, זה באמת הדבר שלא ידעתי שאני צריך, עד ששמעתי, נתקלתי במה שאתם עושים, ובאמת אני מאזין שרוף לכל אחד מהפרקים עד עכשיו לפחות, וזהו, ובאמת כיף בשבילי לנצל את הבמה הזו בשביל לספר באמת לקהילה הרלוונטית מאוד בישראל על העבודה שאנחנו עושים פה. אני מקרו-כלכלן במקצועי, יש לי תואר ראשון ושני בכלכלה מבן גוריון. האמת שלאורך חלקים גדולים מהקריירה שלי באמת התעניינתי בכסף, לא במובן שכל אחד מאיתנו מתעניין בכסף, כי כולנו אוהבים כסף, אלא במובן הקצת יותר תיאורטי, ואפילו טיפה לפעמים פילוסופי, של מה זה בעצם כסף, מה זה בעצם אומר. עבודת המאסטר שלי למשל עסקה בשאלת גושי המטבע, זה היה בערך בזמן שבו נוצר גוש האירו, וניסיתי לשאול האם כדאי לישראל למשל להצטרף לגוש מטבע כזה או אחר. זה היה עדיין מזמן. אני באפריל הקרוב סוגר 20 שנה בבנק ישראל, עשיתי פה מגוון תפקידים, קצת ככלכלן מחקר, קצת כשליח במוסדות בינלאומיים. עבדתי 10 שנים בדוברות הבנק, מתוכן 6 שנים הייתי הדובר, שאחד הדברים שהכי מעניינים בתפקיד הזה, זה שאתה בעצם מתעסק בכל מה שבנק ישראל מתעסק בו. אתה לא מומחה למשהו אחד ספציפי, אבל אתה מומחה להכל, כי כל מה שהבנק עוסק בו עובר בעצם דרכך. וכשסיימתי את התפקיד הזה, תכף נגדיר יותר את הנסיבות, אבל בעצם היה לי את המזל שהמשנה לנגיד, אנדרו אביר, בעצם קרא לי, שאל אותי אם אני אסכים, אז קראנו לזה להיות יועץ שלו, ובעצם לקחת על עצמי.
קרים, אני צריך לעצור את הפרק, יש אזעקות, מה שלא קרה הרבה זמן, סלחו לי, אני הולך לממד.
יואו. אוקיי,
רק רגע.
בוא נחכה רגע.
אין בעיה.
קצרתי את ההקלטה.
טוב, אז לאחר הפסקה קצרה חזרנו.
כל בסדר, אומר.
וואלה מעולה, בסדר, קורה, אין מה לעשות. אוקיי. יש בחיים פה.
יופי.
אז אני אנסה להמשיך מאיפה שהיינו. בסדר גמור, אז בקיצור, בשלב מסוים בקריירה שלי, תכף נגיד איפה זה התחבר בסיפור בבנק ישראל, המשנה לנגיד בעצם הציע לי לנסות לבחון את התחום הזה של ה-CBDC, זה עוד היה מאוד ראשוני באותה נקודת זמן, וככה הגעתי ללשכת המשנה לנגיד כיועץ שלו ומנהל פרויקט השקל הדיגיטלי, שבהתחלה היה אני, והיום הוא קצת יותר אנשים, ואני יכול לספר קצת איך איך הפרויקט מתפתח, שאתם רוצים להתמקד פה בעוד משהו.
בטח, יש לנו, כאילו, יש לנו רשימה של שאלות שאנחנו כבר, בוא נגיד, הכנו אותם. את האמת שבוא נתחיל, בוא נתחיל באמת בהתחלה. אוקיי? מה זה בכלל מטבע דיגיטלי של בנק מרכזי? השתמשנו פה במושג שנקרא CBDC, מה ראשי תיבות? בוא נתחיל, כאילו, ממש בנסות, בהתחלה.
זרקתי את המושג עוד לפני שדיברנו מה זה. אז אולי אני אגיד רגע, שנייה לפני ההגדרה של, של, של במה בעצם אנחנו עוסקים, ש... אז בנק ישראל בעצם התחיל לבחון את הנושא הזה של מה שנקרא CBDC, Central Bank Digital Currency, מטבעות דיגיטליים של בנקים מרכזיים. לא מונח טוב בעברית, אז אנחנו הרבה פעמים פשוט אומרים CBDC אחד לשני, או בהקשר שלנו בישראל, השקל הדיגיטלי, שהוא בעצם ה-CBDC של ישראל, אם הוא יצא לפועל. ב-2017, הנגידה הקודמת הקימה פה איזשהו צוות בין חטיבתי, שנשלח בעצם ללמוד את הנושא הזה, שאז עוד דובר רק במעט מאוד בנקים מרכזיים. הצוות הזה למד את הנושא וחזר אחרי שנה, ובעצם פרסם דוח שהשורה שלו, התחתונה שלו הייתה, שאין מה להתקדם עוד עם עבודה מעשית כרגע, מעט מאוד בנקים מרכזיים מדברים על זה, וצריך להמשיך לעקוב ולבחון. שנתיים אחר כך, בספטמבר-אוקטובר 2020, אנחנו כבר בעולם אחר לגמרי, בהרבה מובנים של עולמות התשלומים הדיגיטליים, והבנק בעצם החליט להפוך את צוות הבחינה הזה יותר לפרויקט. מה זה פרויקט? חשוב להדגיש קודם כל שאין החלטה בבנק ישראל על הנפקה של שקל דיגיטלי, אגב באף מדינה מפותחת אחרת אין החלטה כזו, ומה שאנחנו עושים כרגע זה אנחנו מכנים מה שאנחנו מכנים תוכנית פעולה. אנחנו רוצים להיות ערוכים ליום שבו במידה ויוחלט להנפיק שקל דיגיטלי, אנחנו נהיה מסוגלים לעשות את זה. נכון להיום הפרויקט שלנו עדיין מאוד מאוד צנוע בהשוואה בינלאומית, מלבדי יש בפרויקט 4 אנשים במשרה מלאה, 2 סטודנטים עוזרי מחקר שלא פגשתי מאז השביעי באוקטובר ואפילו לפני, הם כרגע משרתים את המדינה כנראה במקום קצת יותר חשוב מפרויקט השקל הדיגיטלי, ובנוסף אנחנו גם נעזרים בהרבה מאוד כוחות מרחבי הבנק, יש בבנק הרבה מאוד מומחי תוכן בתחומים שאנחנו עוסקים בהם, הרבה מאוד אנשים בטכנולוגיה שמועסקים בלעזור לנו לחשוב על הנושא הזה ולתכנן אותו במחקר, במשפטית, ועוד הרבה במחלקת התשלומים כמובן שחושבים על הנושא הזה. אז מה זה בעצם? מה זה אומר CBDC? הצורה שאני אוהב להסביר את זה היא הצורה הבאה. אנחנו הציבור, בלי שאנחנו חושבים על זה יותר מדי, יש לנו היום בעצם 2 סוגים של כסף שאנחנו משתמשים בהם, כדי לשלם אחד לשני, במקולת, לשלם מיסים, לשלם כל דבר שאנחנו משלמים עבורו. יש לנו את הכסף המזומן שמנפיק אותו כידוע בנק ישראל, ואנחנו רובנו, אם אנחנו לא איזה רואי חשבון או פריקים של מקרו כלכלה, אנחנו לא חושבים על זה יותר מדי, אבל המזומן הוא התחייבות במאזן של בנק ישראל, הוא התחייבות של בנק ישראל כלפי מי שמחזיק בו. ויש לנו גם כסף בחשבון הבנק שלנו, שאיתו אנחנו יכולים לשלם בצ'ק, באפליקציה, בהעברת בנקאית, כן? בסוף בכרטיס אשראי, מה כל הדברים האלה עושים? כל האמצעים האלה שמניתי עכשיו מאפשרים לי להעביר 50 שקל מהחשבון שלי לחשבון של עומר, אם אני חייב לעומר 50 שקל או צריך לשלם לו. הכסף שלי בחשבון הבנק שלי הוא התחייבות של בנק מסחרי כלפי, הוא לא התחייבות של הבנק המרכזי. עכשיו זו התחייבות טובה, התחייבות חזקה, התחייבות שאנחנו בבנק ישראל בפיקוח על הבנקים, כמה מסדרונות ממני פה עובדים מאוד קשה כדי שהציבור יהיה אדיש לסיכון שלה, ובאמת אם נחשוב על זה אור, אם אני אבוא אליך ואגיד לך, אור אתה יכול להביא לי רגע 50 שקל מזומן, אני מעביר לך 50 בביט, אתה תהיה אדיש, תגיד לי סבבה, אין בעיה, לא אכפת לי, כן? וזו כמובן תוצאה טובה, אבל מי שלמשל מנהלי סיכונים בגופים פיננסיים יודעים שכסף מזומן, רמת הסיכון שלו היא יותר נמוכה, היא למעשה אפסית, לעומת רמת הסיכון של כסף בחשבון הבנק, שהוא בכל זאת נכס מסוכן. אז למה כל ההקדמה הזו? כדי להגיד, אז יש לנו היום כסף של בנק ישראל שהוא פיזי, כסף בבנקים הוא כמובן דיגיטלי, נכון? כשאני מחזיק כסף בבנק, אין איזה ישות פיזית, הוא רשום במחשבים של הבנק. כן. מה אין לנו? אין לנו כסף של בנק ישראל שהוא דיגיטלי. אם אני רוצה לשלם לעומר בכסף של בנק ישראל, או שעומר מוכן לקבל ממני רק כסף של בנק ישראל, אבל אנחנו לא נמצאים באותו מקום פיזי, נכון להיום אין לנו איך לעשות את זה. וככל שהכלכלה הולכת ונהיית יותר ויותר דיגיטלי, אז בעצם יכולים להיות יותר ויותר סיבות שבגללם אנחנו נרצה לשמר את הכסף של הבנק המרכזי, גם במרחב הדיגיטלי. כי אם אנחנו לא נעשה את זה, אם אנחנו לא ננפיק CBDC, ופה אולי המקום שגם אני אגיד, שאין לבנק ישראל שום כוונה להפסיק להנפיק את הכסף המזומן, בטח שלא בשנים הנראות לעין, ויש ציבורים גדולים שמשתמשים במזומן וצריכים אותו, אבל אנחנו יודעים שבחיים שלנו המזומן הולך ונהיה פחות ופחות אפקטיבי. אתמול בערב אשתי אמרה לי בוא נלך לסרט, אמרתי לה למה נלך, יש סרטים בבית, יש תפריט שלם, רק תבחרי, אוקיי? כששילמנו לנטפליקס או ל-YES או לאמזון או למי שלא תרצו לסרט הזה, לא יכולנו לשלם בכסף של בנק ישראל, כי אמזון ונטפליקס לא נמצאים לידי בחדר. כשאני עולה לתחבורה ציבורית, אני לא יכול לשלם בכסף של בנק ישראל, כי תחבורה ציבורית כבר לא מקבלים מזומן. אז אם אנחנו לא נדאג שהכסף של הבנק המרכזי יהיה זמין גם בממד הדיגיטלי, המשמעות היא שהכסף של הבנק המרכזי יהפוך להיות פחות ופחות רלוונטי לכל אחד ואחד מאיתנו.
אז בעצם מה שאנחנו שומעים אותך אומר, זה שמטבע הדיגיטלי, השקל הדיגיטלי של בנק ישראל, הוא בעצם מענה לאיך לעשות את השקל אונליין, את השקל דיגיטלי, להביא אותו לעולם הווירטואלי, ולאפשר את השימוש בו בעולם הווירטואלי, בוא נקרא לזה, במרחב הווירטואלי, נכון?
כן, במרחב הדיגיטלי הייתי אומר, זה, אגב, זה לא חייב להיות במרחב וירטואלי, זה יכול להיות שאני ואתה נפגשים פיזית, כן? ואנחנו מעבירים בינינו שקלים דיגיטליים, אגב, שם זה יכול להיות אולי אונליין, וגם אולי גם באופליין, זאת אומרת, יכול להיות שאני אוכל לשלם לך בשקל דיגיטלי, נגיד מהטלפון שלי או מהכרטיס החכם שלי אל הטלפון שלך, in proximity, כשאנחנו אחד ליד השני, באופליין, גם זו אפשרות שתתחיל.
השקל שיש לי היום, השקל שיש לי היום הוא לא דיגיטלי, זאת אומרת, איך זה שונה ממה שקיים היום, וגם, רגע, רק כדי לחדד, זה קריפטו, או כאילו זה לא קריפטו, זה מה, איך אתה, איזה, תחת איזה כותרת או תיוג היית שם את השקל הדיגיטלי?
אז לגבי השקל שיש לך כבר היום, אז אמרתי, אם יש לך שקל היום בחשבון הבנק המסחרי שלך, כן, הוא דיגיטלי. לגמרי, אם יש לך שטר או מאה, אגב מאה ולא מטבע, בעברית קוין אומרים מאה, אם יש לך שטרות או מאות שבנק ישראל אינפיק בכיס שלך או בארנק שלך, אז הם כמובן לא דיגיטליים, הם פיזיים לחלוטין, נכון? אז היום יש לנו כאמור שני סוגים של כסף, דיגיטלי בבנק המסחרי, לא דיגיטלי בכיס שלנו שאינפיק אותו בנק ישראל, ואין לנו שקל דיגיטלי של בנק ישראל נכון להיום. האם זה קריפטו? זה מאוד מאוד שונה מקריפטו, בשני מובנים מאוד מאוד בסיסיים. קודם כל, ואני לא אגיד שאני מומחה מאוד גדול לקריפטו, אבל לכאורה אחד המאפיינים של קריפטו זה שהוא, אין לו איזשהו גורם מנהל, נכון? אין איזשהו גורם מרכזי, הוא מבוזר וכולי. שקל דיגיטלי של בנק ישראל הוא שקל דיגיטלי של בנק ישראל, מנוהל באמצעות סט הכללים שבנק ישראל ואולי גם החקיקה יקבעו. בנק ישראל מחליט על המאפיינים שלו, אז הוא לא מבוזר והוא לא של אף אחד, זה דבר ראשון. דבר שני, מה שמאפיין הרבה מאוד מנכסי הקריפטו, זה שהם מאוד מאוד וולטיליים. ואפילו אלה שמתיימרים להיות לא וולטיליים, מה שנקרא סטייבל קוינס, אז ראינו בשנתיים האחרונות שהיומרה הזו הרבה פעמים לא התקיימה. שקל דיגיטלי של בנק ישראל הוא שקל. זאת אומרת, כמו שאני ואתה היום אדישים בין שקל מזומן לשקל בחשבון הבנק, אז אם עומר יצטרף לידינו ויגיד, אוקיי, אני מציע לך שקל דיגיטלי, עומר נותן לאור 5 שקלים דיגיטליים, ואור נותן ליואב 5 שקלים פיזיים, ויואב נותן לעומר 5 שקלים בחשבון הבנק, שקל הוא שקל הוא שקל, והוא תמיד שווה לשקל, ואלה שני הבדלים מאוד מהותיים. אני כן אגיד שבחשיבה על העיצובים ועל הטכנולוגיה ועל ה-use cases, יש כל מיני רעיונות והשראות, שבאות מעולמות של הבלוקצ'יין, אולי נדבר על זה קצת בהמשך.
מעניין.
מעניין מאוד. אז שמענו באמת קצת למה זה שונה ממטבע רגיל, הבנו למה זה שונה מקריפטו, אגב אני לא בטוח שאמרנו את התיאור, היו פה הזכות, אז יכול שאני גם מבולבל, CBDC, Central Bank Digital Currency, כלומר, אתה צודק, Decentralized לא מתקיים, שזה בעצם אחד מהבסיסים של חלק גדול שממטבעות הקריפטו, אז יש פה באמת שוני שחייבים לציין. מה מביא כאילו את הבנקים של העולם להתעסק בזה עכשיו, כאילו למה עכשיו, או אפילו לא יודע, למה התחלת ב-2017, דיברתם על, התחלתם ב-2017, מה משתנה, מה משתנה בעולם, למה צריך את זה, למה הבנקים באמת מתעסקים בזה?
אז באופן עקרוני אני חושב שדי בהתחלה היו בנקים מרכזיים שאמרו לעצמם, תראו, אנחנו בביזנס הזה של להנפיק כסף לציבור כבר הרבה מאוד, כבר מאות שנים, כן? למשל, הבנק המרכזי של שוודיה, שהוא בין הראשונים לעסוק בנושא הזה של CBDC, הוא נחשב לבנק המרכזי הראשון בעולם, החל מ-1600 ואל תתפסו אותי על העשור, והוא אומר לעצמו, אני מנפיק מזומן כבר מאות שנים. המזומן הוא פיזי, כמו המפה, כמו לא התקליט, כן, אבל כמו אולי הקלטת, כמו הספר, כמו העיתון, כמו הרבה מאוד דברים שצריכים לבחון את עצמם מחדש בעולם הדיגיטלי. ואולי אני גם כן צריך לבחון את עצמי, האם המוצר שלי שהוא מאות שנים היה פיזי, צריך לעבור איזושהי דיגיטציה. אבל הם, חלק מהבנקים המרכזיים היו ככה קצת יותר מתקדמים בנושא הזה. מה שבאמת עשה שינוי מגמה מאוד משמעותי באזור שנים 2019-2020, זה לא סוד שגל דיגיטציה שקרה לעולמות התשלומים, שבחלקו גם היה תוצאה של מגפת הקורונה, ובחלקו גם היה תוצאה של ההייפ של הקריפטו. אני היום חושב שספציפית הקריפטו לא היה סיבה להתחיל לעסוק ב-CBDC, מכיוון שקריפטו הוא לא איום על הכסף של הבנקים המרכזיים, בטח שלא במדינות יציבות ומפותחות, וה-CBDC לא יבוא להחליף איזה מהשימושים שיש לקריפטו ככל שאנשים משתמשים בזה, אבל היה איום מרכזי בעולמות האלה, שנקרא דאז איום או אתגור נקרא לזה יותר, שאז קראו לו ליברה, אחר כך שינו את השם שלו ל-DM, וזה כאשר תאגיד בינלאומי עצום בשם פייסבוק, בא ואמר, קודם כל אמר רעיון יפה, אמר אני רוצה שלהעביר כסף מארצות הברית להודו, אני לא זוכר לאן, הוא אמר מרק צוקרברג, יהיה קל בדיוק כמו להעביר תמונה מארצות הברית להודו, שעל פניו זה רעיון יפה, ואז הוא התחיל לחשוב על להקים איזושהי קורפורציה שתפתח איזשהו מטבע בינלאומי. ואז הבנקים המרכזיים שכאמור עוסקים מאות שנים, ובישראל עשרות שנים מקום המדינה כמעט, כן, בהספקת הכסף לציבור ובניהול המדיניות המוניטרית, אמרו לעצמם, רגע, יכול לבוא פה איזשהו גורם, שהוא לאו דווקא נשמע להורות שלנו ולחקיקות שלנו, הוא לא פועל מהשיקולים שאנחנו פועלים של מקסום התועלת של הציבור ושל המשק הישראלי, והוא בעצם התחיל להציע את הכסף שלו, ויכול להיות שבגלל הריץ' המטורף שיש לתאגיד כמו פייסבוק, אני לא יודע, תגידו לי אתם, כמה אנשים בישראל יש להם מוצר כזה או אחר של, של היום מטה, כן? אז בעצם יכול להיות שהדבר הזה יהיה לו את הפוטנציאל להחליף את הכסף של הבנקים המרכזיים. ואז הבנק, ב-2020, השינוי העיקרי שקרה זה שהבנקים המרכזיים הגדולים, ה-Bank of England, ה-ECB, ה-Fed וה-Bank of Japan, כולם פרסמו דוחות מאוד חשובים, שבעצם נכנסו לסיפור הזה ואמרו, זה משהו שאנחנו צריכים לבחון ברצינות. ובאמת כמה חודשים אחרי הפרסומים המכוננים, ממש חודשים ספורים אחרי הפרסומים המכוננים האלה, גם בנק ישראל התחיל לבחון את הנושא. אני חושב שהיום לכולנו ברור שהאיום של איזשהו מטבע, של איזשהו ביג טק, לפחות כרגע הוא לא על השולחן, המיזם הזה של DM כידוע בסופו של דבר לא יצא לפועל, אבל א', אין לדעת מה יקרה בעתיד קדימה, והיום אני חושב שהבנקים המרכזיים באמת יותר מדברים על הנרטיב שדיברתי עליו בהתחלה. האם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו שהמוצר שלנו יישאר במימד הפיזי, ויסבול בעצם מאיזושהי נחיתות טכנולוגית לנצח, או שאולי אנחנו צריכים לחשוב, האם אנחנו צריכים להציע את המוצר שלנו גם במימד הדיגיטלי, ולהמשיך להיות נוכחים עם המוצר שלנו, שזה הכסף לציבור הרחב, גם בעשורים הבאים קדימה.
אז בהקשר הזה, זאת אומרת, הציבור הרחב, אני רוצה לגעת בזה רגע, איך אנחנו כצרכנים, איך אנחנו נראה ואו נרגיש את השקל הדיגיטלי, איפה נפגוש אותו?
אוקיי, אז אולי נתחיל עם איך ואחר כך נדבר על איפה. אז קודם כל חשוב לציין שלמרות שאנחנו מדברים על זה שהכסף הדיגיטלי, השקל הדיגיטלי יהיה התחייבות של בנק ישראל, אנחנו הציבור לא נקבל אותו ישירות מבנק ישראל ולא נהיה בהתממשיקות ישירה עם בנק ישראל. זאת אומרת, כמי שייתן את שירות הלקוחות, כשהאפליקציה לא תעבוד לי, כשאני אשכח את הסיסמה, כשאני ארצה לטעון ששילמתי לו עומר 20 שקל ועומר יגיד שלא שילמתי לו וכל מיני דברים כאלה, מי שיעמוד בפנינו לא יהיה בנק ישראל. דרך אגב, גם מי שיעשה את ה-KYC, וזה חשוב, כן? כי באמצעי תשלום דיגיטלי אתה צריך ברמה כזו או אחרת לעשות KYC, והוא צריך לעמוד בכללי איסור הלבנת הון, ובמובן הזה הוא באמת יהיה שונה מאוד מהמזומן. יכול להיות שבסכומים קטנים, בעסקאות ספציפיות, יהיה אפשר לאפשר את האנונימיות שקיימת במזומן, אבל באופן כללי זה אמצעי תשלום דיגיטלי ויצטרכו לחול עליו כללי איסור הלבנת הון. מי שיעשה לי את ה-KYC זה לא יהיה בנק ישראל, אין לו את הידע ואת ההתמחות לזה, והוא לא יודע לעשות את זה לעשרה מיליון אזרחים, או לא יודע כמה, 7 מיליון משקי בית. אז אנחנו ומרבית, אני לא רוצה להגיד כל, אבל לדעתי, להערכתי כל הבנקים המרכזיים שבוחנים את הנושא הזה של מה שנקרא ריטייל CBDC, CBDC שהוא זה שאנחנו מדברים עליו, שהוא לשימוש הציבור כולו, מדברים על מודל שנקרא two-tier CBDC. מה זה אומר שזה two-tier? זה אומר שבעצם תהיה שכבה של מתווכים, אנחנו מכנים, האמת שיש לנו כרגע קצת איזה דיון איך בדיוק לחנות אותם, אנחנו כרגע מכנים אותם PSPs, או PSP, Payment Service Provider, או נותן שירותי תשלום בשקל הדיגיטלי, ואלה יהיו בעצם הגופים שיתנו לנו את הגישה הטכנולוגית לשקל הדיגיטלי. זאת אומרת, בשונה מה-PSPs שקיימים בעולמות היום, הם לא יחזיקו את הכסף ולו לרגע. אוקיי? וזה דרך אגב, בזה אנחנו בבנק ישראל יחסית ייחודיים בתפיסה שלנו, כי אנחנו חושבים שמשיקולים תחרותיים זה חשוב לאפשר מגוון רחב יחסית של גופים שיוכלו לתת את השירות הזה. אז הגופים האלה לא מחזיקים את הכסף שלי בשום רגע, הם נותנים לי בעצם את הגישה למערכת בבנק ישראל, שבה בעצם הכסף מונפק, ואני בעצם נכנס לאפליקציה, לארנק שנתן לי ה-PSP, ואני אומר לו, זו הכתובת של אור, תעביר 50 שקל לאור, ואז אור מקבל הודעה מה-PSP שלו, לקוח בשם יואב, העביר לך את הכסף. איך זה קורה? זה קורה באמצעות מה שאנחנו מכנים access technology. זאת אומרת, יכול להיות שיואב משתמש בסמארטפון, ואור מקבל את זה בענן במחשב. יכול להיות שאור משתמש באיזשהו כרטיס חכם, או אולי אמא של יואב משתמשת באיזה צמיד, כי היא לא יודעת כבר לתפעל סמארטפון, והחנות של אור מקבלת את זה בפוס, או משהו כזה. זאת אומרת, אמצעי הגישה שלנו לשקל הדיגיטלי, יכול להיות כל אמצעי הגישה שאנחנו מכירים היום בעצם לעולמות תשלום, וזה גם נושא שאנחנו עובדים עליו כרגע, מה צריכה להיות הדרישות המינימליות מאמצעי הגישה האלה, מה הם צריכים לכלול, ומה בעצם כל PSP יוכל לפתח. איפה אנחנו פוגשים את זה? אידיאלי, בכל מקום. זאת אומרת, אנחנו מנסים לפחות בשלב הנוכחי של החשיבה, לחשוב על, לא לחשוב על use cases ספציפיים. הייתה לנו שיחה עם בנק מרכזי מאיזושהי מדינה מתפתחת, שביקשו לשמוע על הפרויקט שלנו, והם אמרו, כן, תקשיבו, אנחנו חושבים כרגע להנפיק CBDC לשימוש בתחבורה ציבורית. טוב. אצלנו בישראל, אני לא מכיר יותר מדי use cases שלא מכוסים כרגע על ידי אמצעי תשלום כזה או אחר, אנחנו לא מחפשים פה penetration לאיזשהו niche use case, אנחנו רוצים להנפיק את הכסף של בנק ישראל, שהופפולי נוכל לעשות איתו כל דבר, לשלם במקולת, לשלם באינטרנט, לשלם ב-P2P, לשלם P2G, אולי גם לשלם B2B, זאת אומרת, אם לך יש חנות ואני שילמתי לך בשקל דיגיטלי, אולי גם אתה תרצה לשלם לעומר הספק שלך, גם כן באותם שקלים דיגיטליים שאתה קיבלת ממני, לשלם במטאברס, לשלם בקרוס בורדר, אנחנו רוצים לקוות שהשקל הדיגיטלי הוא יהיה אוניברסלי ככל שאפשר, ויוכל לשמש אותנו כמעט לכל דבר, אם לא לכל דבר שאנחנו משתמשים היום בכסף שאנחנו משתמשים בו.
יואב, אז באמת ממש,
אני חייב להגיד, ממש מפתה, ממש מפתה וממש קשה שלא לשאול עוד שאלות, ממש כאילו, אתה יודע, לא להיכנס לכל אחד מהנושאים שאתה מעלה.
נעשה פרק המשך, ניכנס ממש לרביטול, נגיע גם לשם. אז יואב, באמת ככה הבנו מה זה השקל הדיגיטלי, טיפה מה זה CBDC, וגם שמענו אותך נוגע בכל מיני נקודות למה להשיק את השקל הדיגיטלי, אבל אנחנו עדיין מבינים שהוא עדיין לא הושק, וזה בתהליכים. אז מה, למה בעצם להשיק? מה הבשורה לשוק? מה המניעים לתהליך? מה המוטיבציות מאחורי זה?
קודם כל אני אגיד שזו שאלה ממש חשובה ושאלה במקומה, שאלה שאנחנו שואלים כל הזמן, ובאמת אנחנו בישראל נהנים ממערכת תשלומים מפותחת, מהזנה לפרקים הקודמים שלכם, למדתי גם שהיא עשתה קפיצת מדרגה בשנים האחרונות והביא את עצמה לסטנדרט של מערכות התשלומים המתקדמות בעולם, ויש המון דברים על הקנה. ראיינתם פה את ידידי ואמיתי עודד סלומי, שסיפר על כל הדברים שהמחלקה שלו, מחלקת התשלומים בבנק ישראל, מקדמת. ובאמת, למה צריך להכניס עכשיו עוד דבר לשוק שלנו? אנחנו פרסמנו במאי 21, חצי שנה אחרי שהוצאנו את הפרויקט לדרך, ועדת ההיגוי של הפרויקט פרסמה מסמך שניסה לאתר, לא לאתר, אלא בעצם לחשוב מה יכולות להיות המוטיבציות העיקריות להנפקה אפשרית של שקל דיגיטלי, מעבר למה שדיברתי קודם, שזה עצם האמירה הכללית של לוודא שהמוצר של הבנק המרכזי, שהכסף של הבנק המרכזי זמין לציבור גם בעשורים הבאים, ובצרכים שהעשורים הבאים יביאו איתם. אני יכול לדבר על כל אחת משש המוטיבציות האלה שעה, אני אדבר עכשיו על כל אחת מהן חצי דקה, ומי שרוצה באמת, אולי כדאי, אם יש לנו איזה דרך בנוט של הפרק או משהו, להפנות אחר כך לכמה מסמכים, ובכלל אני אגיד שיש לנו אתר מרכז של הפרויקט, ששם אפשר לקרוא כל מה שאי פעם פרסמנו על השקל הדיגיטלי. אז אם לעבור על שש המוטיבציות האלה, ואחר כך אני אזכיר עוד אחת שקצת חשבנו עליה לאחרונה. קודם כל תחרות. תראו, המזומן מהווה היום איזשהו לחץ תחרותי בעולמות התשלומים. בסוף סולק לא יכול לקחת מבית עסק 10% עמלת סליקה, גם כי יש סולקים אחרים שמתחרים פה, אבל גם כי בית העסק ב-10% סליקה הוא ייקח מזומן. ואם המזומן הולך ונעלם מחלק גדול מה-use cases שלנו, אז זה עוד סיבה לחשוב ולהשאיר אותו. אגב, העתיד גם יכול להביא איתו איזושהי השתלטות של למשל איזשהו ביג טק, כמו שדיאמי אמור לעשות, או אפילו של איזשהו גורם מקומי, איזושהי סיטואציה של ווינר טייק איט אול בעולמות התשלומים, וגם את זה השקל הדיגיטלי יוכל למנוע. מוטיבציה נוספת היא מוטיבציית החדשנות. דיברנו קודם על הבלוקצ'יין ועל הדברים שהבלוקצ'יין יכול להביא. העולמות של הבלוקצ'יין הם מנסים לפתח כל מיני יישומים שלא כל כך קיימים היום בעולמות התשלומים הקיימים, כמו למשל use cases של delivery versus payment, payment versus payment, micro payments, IoT payments, כל מיני דברים כאלה שלאו דווקא בהכרח צריך את השקל הדיגיטלי של בנק ישראל שיאפשר אותם, אבל יכול להיות שאם בנק ישראל יבנה תשתית שתאפשר לעשות את הדברים האלה יותר בקלות, אז על גבי התשתית הזו יוכל לבוא המגזר הפרטי, אותם PSPs וגופים נוספים שדיברנו עליהם קודם, ויוכלו להציע כל מיני יישומים חדשניים לציבור ולמשק בכלל. מספר 3, הנושא של עמידות, resilience. בסוף זה תמיד יכול להיות טוב שתהיה לנו עוד מערכת תשלומים שמנותקת, שלא מתבססת על המערכות הקיימות, בין אם זה כנגד תוצאה של איזשהו חס וחלילה, איזשהו כשל קולוסלי, לא יודע, אסון טבע, רעידת אדמה, מתקפת סייבר, שחס וחלילה פוגעת בתשתית של שווה מסב, זהב וכו'. וגם אם זה כנגד זה שהגעתי רגע לסופר, ויש עכשיו הפסקת חשמל, ואני כבר לא מסתובב עם מזומן, ואם אין אינטרנט אז אין לי איך לשלם. אז השקל דיגיטלי שיפעל באופליין למשל, יוכל להוסיף את הרזיליאנס גם כנגד מצב כזה. המוטיבציה החמישית, או סליחה הרביעית, היא הנושא של הפרטיות. פה אני אגיד בקצרה, שבעוד שהמזומן הוא, כמו שאנחנו יודעים, אנונימי לחלוטין, בעולמות התשלומים הדיגיטליים הקיימים, הגוף הפיננסי שדרכו אני עובד יודע עליי הכל. אם אני עכשיו ארד פה למטה לקניון, כן, ואני אקנה לי כוס קפה בארומה, זה אומר שחברת כרטיסי האשראי שלי, ואחר כך גם הבנק שלי, יודעים שיואב אוהב לקנות בארומה במקום מסוים בירושלים כל יום שלישי וחמש בערב. עכשיו אולי זה טוב לי, כי אולי הם יכולים להגיד לי, תקשיב, תדע לך שליד הארומה שלך יש משהו אחר, תנסה, אבל אולי זכותי לקנות קפה או לרכוש כל שירות אחר בלי שאף אחד ידע. ואנחנו קיבלנו כבר החלטה שרמת הפרטיות בשקל הדיגיטלי תהיה יותר גבוהה מזו שבעולמות התשלומים הדיגיטליים כיום, כמובן לא כמו במזומן, ואנחנו צריכים לפרוט את זה לפרטים. דבר נוסף זה הנושא של cross border payments. דיברתם גם על זה הרבה בפרקים הקודמים, זה עדיין הפיין פוינט של עולם התשלומים הקיים, התשלומים, בעוד שהתשלומים הדומסטיים כבר הפכו להיות ממש נוחים וממש זולים וממש יעילים, וכולנו חווים את זה פה בישראל, אם אני רוצה להעביר עכשיו 100 דולר לבן דוד שלי בארצות הברית, הוא כנראה יקבל בסוף פחות מ-90 דולר, וזה ייקח כמה ימים לעשות את זה, וגם כשאנחנו משלמים בכרטיסי אשראי, אז השירות הוא אמנם מצוין, אבל העלויות הן לא נמוכות. פה אנחנו כמובן לא תלויים לגמרי בעצמנו, כי צריך יהיה לראות האם העולם בעצם ילך בסוף לפתרונות של תשלומי קרוס בורדר ב-CBDC, ואם כן, אז אנחנו כמובן נוכל להשתלב בהם. אני אגיד למרות זאת, למרות שזה לא תלוי בנו, אולי בנקודה הזו אני שנייה ארחיב, וספר שמאחר והנושא בכל זאת מאוד עניין אותנו, אנחנו יזמנו איזשהו פרויקט בינלאומי ביוזמה משותפת ביחד עם הבנקים המרכזיים של שוודיה ונורווגיה, תחת המטריה של מה שנקרא BIS Innovation Hub. ה-BIS זה בעצם ארגון הגג של הבנקים המרכזיים בעולם, פחות או יותר, ולפני 3-4 שנים הם הקימו את ה-Innovation Hub שלהם, שעושה הרבה מאוד מהחשיבה העולמית על, גם בנושא של ה-CBDC, והם בעצם בשיתוף פעולה אנחנו בנינו מין פלטפורמה ניסיונית כמובן, כן, לא עבר שם כסף אמיתי, אבל פלטפורמה שבה בשילוב היכולות שבאים מעולמות, מהחשיבה על עולמות של הבלוקצ'יין, של תשלומים אטומיים, זאת אומרת של תשלום שקורה אם ורק אם קורה משהו בצד השני, הצלחנו לייצר מערכת תיאורטית שבו נגיד שלמשל יואב רוצה לשלם 300 קרונות, שזה בערך 100 שקל לאיקאה שוודיה, כי הוא עשה משם הזמנת אונליין או משהו כזה, אז יואב משלם 100 שקל בישראל, ובאופן מיידי איקאה שוודיה מקבלת 300 קרונות, כולל המרת המתח באמצע, כמובן שמישהו יגזור איזושהי עמלה מסוימת בדרך, אבל באפס סיכון, בשונה מהעולמות של הקרוס בורדר היום, שאם אני צריך להעביר את ה-100 שקל האלה לבן דוד שלי בארצות הברית, זה יושב אצל שני בנקים קורספונדנטים בדרך, ואני חשוף לסיכון של כל אחד מהם. אז פה זה בעצם טרנזקציה שאו שהיא קורית בשני הצדדים מיידית, או שהיא לא קורית והכסף לא עובר. מודל מרתק שפיתחנו שם.
אז שמעתי אותך בעצם אומר שכאילו יש פה כבר משהו לייב, או משהו שניסיתם אותו, קרוס בורדר פיימנטס, גם ישראל, גם שוודיה, זה כאילו זה ממש, זאת אומרת, כל הכבוד,
חיכה. היה פה מיזם ניסיוני, הוא היה לייב במובן הטכנולוגי, לא במובן הפיננסי כמובן, זאת אומרת, וזה היה לגמרי POC, זאת אומרת, עשינו איזה כמה טסטים, ראינו שהמערכת עובדת, למדנו מזה המון, דרך אגב, גם למדנו המון מעצם שיתוף הפעולה עם עוד בנקים מרכזיים ויצירת קשרים, כל הנושא הזה של ה-CBDC זה נושא מאוד חדש, ובכל מדינה שבה אתה עובד על זה, אתה היחיד שעובד על זה, ולכן הקשר עם עוד בנקים מרכזיים הוא מאוד מאוד חשוב. המערכת הזו שבנינו שם היא עדיין כמובן מאוד מאוד רחוקה מפרודקשן, או נדמה לי שאתה מכיר איזושהי מערכת קרוס בורדר שכבר עובדת בפרודקשן, ואני מניח שזה לא לקח 6 חודשים לגרום לזה לעבוד, אז הפרויקט הזה לקח בסך הכל 6 חודשים. צריך יהיה לראות על מה העולם ילך במובן הזה, וכמובן שפה ישראל הקטנה לא תוכל להוביל את העולם, אולי רק לתת רעיונות טובים אני מקווה, אז אנחנו נצטרך לראות אם ואיך אנחנו נוכל לנסוע לחול ולשלם עם השקל הדיגיטלי שלנו, לעשות העברות אל בני משפחה או חברים שנמצאים במדינות אחרות, מהשקל הדיגיטלי שלנו אל ה-CBDC שלהם וכולי, אני עוד לא בדיוק יודע איך זה יעבוד. אם נסיים את הנושא הזה של המוטיבציות, אז מוטיבציה נוספת שמפינו שם זה הנושא של תמיכה בצמצום השימוש במזומן. כמו שכולנו יודעים, בישראל יש אג'נדה של הממשלה וחקיקה לצמצם את השימוש במזומן כדי לצמצם את העלמות המס והלבנות הון וכולי. אחת הסיבות שהאג'נדה הזו מתקשה היא שיש ציבורים גדולים שמתקשים לעשות את המעבר מהפיזי לדיגיטלי, ובמובן הזה אנחנו חושבים שאם אנחנו נעצב את השקל הדיגיטלי באופן שאביזר הקצה, ה-Access Technology הזה, ידע להיות גם משהו שהוא נגיש לאותם חלקים בציבור, אולי כי הוא לא משתמש בסמארטפון אלא באביזר יותר פשוט, אולי כי הוא פונה אליהם בשפה שלהם, אולי כי הוא פונה בהקשר התרבותי הנכון, אז יכול להיות שאנחנו נצליח לעזור לעוד חלקים בציבור לעבור מהשימוש במזומן אל השקל הדיגיטלי. עוד חצי משפט בהקשר הזה, אז אלה 6 המוטיבציות שמפינו באותו דוח של 2020-2021. מוטיבציה נוספת שנדמה לי שהייתה כתובה אז, אבל הגדרנו אותה אז כמשנית, זה הנושא של כלי מוניטרי נוסף. כי בעצם אם אפשר לחשוב על זה, השקל הדיגיטלי בתור התחייבות של בנק ישראל, יכול להיות גם דרך של בנק ישראל להעביר את התמסורת של המדיניות המוניטרית אל הציבור. באותה תקופה, זה הייתה, תכף אני אסביר איך זה יכול לקרות, התקופה הזו הייתה כזכור תקופה של ריבית אפסית, ותקופה שבה הריבית ממילא לא השתנתה הרבה מאוד זמן, והיה קשה להבין למה בדיוק אנחנו צריכים את השקל הדיגיטלי בשביל הדבר הזה. בשנה האחרונה, עם עליית הריבית, ועם האובזרבציה של עליית הריבית בישראל, התעכבה קצת להגיע אל ריבית הפקדונות שהציבור מקבל מהבנקים. התחלנו לחשוב בפרויקט גם על האפשרות, ושוב זה ממש לא משהו שקיבלנו עליו החלטה, אבל התחלנו לחשוב גם על האפשרות שהשקל הדיגיטלי בעצם ישלם איזושהי ריבית מסוימת למחזיקים בו. וזה יכולה להיות דרך בעצם, א', להעביר את העלאת הריבית של בנק ישראל ישירות אל משתמשי הקצה, לא רק דרך התמסורת של המערכת הבנקאית, וגם לייצר קצת תחרות בתחום הזה, ולעודד את הבנקים להעביר את התמסורת הזו יותר מהר. זה נושא מאוד מורכב, יכולות להיות לו הרבה השלכות, אפשר לדבר רק על זה שעתיים, אז אני רק אציין שזה עוד דבר שחושבים עליו. אגב, ברוב העולם לא חושבים על זה ככה, ברוב העולם אומרים, ה-CBDC יהיה כמו מזומן, בריבית אפס. רוצה לקבל ריבית, שים את הכסף בבנק, וזה בהחלט גם מחשבה סבירה.
אני קצת עצוב לי לשמוע שזה מוטיבציה משנית, זה נשמע כמו שינוי מהותי כאילו לשוק הריבית, זה יכול להיות מדהים לצרכנים, לאזרחים, לכולם.
אבל לעשות מאוד בזהירות, אגב שוב, זה הוצג מוטיבציה משנית אז, מאז זה קצת עלה אצלנו במדרג, אבל זה צריך לעשות מאוד בזהירות, כי בסוף לכסף שלנו שיושב במערכת הבנקאית יש תפקיד מאוד חשוב בכלכלה, ואתה בטח לא רוצה להיות במצב שבנק ישראל נאלץ להחליף את הבנקים בתור המתווך הפיננסי, הבנקים צריכים להמשיך לקבל פקדונות ולתת אשראי, אז זה דבר שיכול לקרות במידה מסוימת, אתה לא רוצה, כן, אתה לא רוצה ליצור מצב שהציבור מחזיק את כל הכסף שלו בבנק ישראל, ובטח שלא בשביל לקבל ריבית.
ברור. יואב, ונגעת באמת באחת המוטיבציות על פרטיות, ויש פה איזה שיח אפילו, נקרא לזה פופוליסטי, יש איזושהי, יש איזשהו פחד, כן, אז נכון, כל הסולקים כבר יודעים את כל המידע, נעבור לשקל דיגיטלי, בעצם הממשלות, כל מי שמעביר כספים יודע הכל על הצרכנים. מה, איך מרגיעים את הציבור? כאילו אפילו סתם, דוגמה אקטואלית, דונלד טראמפ צעק באיזה כנס, CBDC, לא יש CBDC תחת שלטוני וכו' וכו'. אז מה אתה אומר לצרכנים כדי, אתה יודע, קצת להרגיע את הרוחות?
פרטיות זה ערך חברתי מאוד מאוד חשוב. לאדם יש זכות לפרטיות שלו, וזו זכות שנכון להפר אותה רק אם יש סיבות מספיק טובות אחרות. נושא הפרטיות נמצא אצלנו גבוה על סדר היום. תכף אני אגיד מה, איזה החלטות כבר קיבלנו בנושא, אבל אני רק רוצה להגיד שחלק גדול מהשיח בנושא הזה, בעיקר בעולם, לאחרונה אני שומע מעט קולות גם בארץ, מבוסס על פשוט הנחת מוצא שגויה לגבי איך CBDC חייב לעבוד. הרבה אנשים חושבים שאם יש שקל דיגיטלי, זה אומר שיש פקיד בבנק ישראל, שכאשר אור מעביר לעומר 20 שקל, הפקיד הזה מוחק מהתא של אור 20, וכותב בתא של עומר 20, והוא יודע בדיוק שאור העביר לעומר, ויודע כמה יש לאור וכמה יש לעומר. זה לא מחויב המציאות. זה יכול להיות ככה כמובן, כן? אפשר לבנות את ה-CBDC ככה. אבל זה ממש לא מחויב המציאות. קודם כל דיברנו קודם על אותם PSPs, אז אפשר ליצור כל מיני מערכות שבהם המידע, או לפחות המידע הנדרש, יכול לשבת אצל ה-PSPs, ובבנק המרכזי יושב רק המידע שנדרש כדי לבצע את פעולת הסליקה, ויש היום כל מיני מה שנקרא Privacy Enhancing Technologies, טכנולוגיות שמאפשרות לכל מיני ישויות לבצע את מה שהן צריכות בלי להיות חשופות לכל המידע. ואני אגיד שגם אנחנו, וזה לא חוכמה גדולה, כי עשינו את זה אחרי שראינו שההחלטות דומות התקבלו גם ב-ECB שמוביל את פרויקט הדיג'יטל יורו, וגם בבנק אוף אינגלנד עם פרויקט הדיג'יטל פאונד, שהם קצת יותר מתקדמים מאיתנו בעשייה ובחשיבה, אגב גם בכוח האדם, בכמות שלו. אז כל הבנקים המרכזיים האלה כבר כתבו בצורה מפורשת, וזה כולל גם אותנו, החלטה שקיבלנו וגם פרסמנו אותה, שלא חשוב כרגע מה יהיה מנגנון הסליקה ואיך תתבצע הפעולה של להעביר 20 שקל מאור לעומר, לאף אחד בבנק ישראל לא תהיה גישה למידע פרטני מזוהה. לא רק באופן רגולטורי, זאת אומרת, זה לא שהמידע יישב פה ואסור יהיה להסתכל עליו. מבחינה טכנולוגית, לא תהיה בבנק ישראל גישה למידע פרטני מזוהה, אף אחד לא יוכל לדעת כמה כסף יש לאור בחשבון ועל מה הוא הוציא אותו. וזה, אנחנו נאפיין את השקל הדיגיטלי באופן טכנולוגי ככה, ככה שגם אם הנגיד יתקשר בבוקר ליואב ויגיד לו, יואב, אני דורש לדעת כמה כסף יש, אפשר לחשוב באנלוגיה על זה ככה. תארו לכם שהנגיד מתקשר היום למנהל מחלקת המטבע בבנק ישראל, זו שאחראית על הנפקת השטרות והמאות, ואומרת לה, אני רוצה לדעת כמה כסף יש בכיס של יואב. היא תגיד לו, אתה הרי יודע שאין לי דרך לעשות את זה, נכון? כי ברגע שהכסף יוצא משערי בנק ישראל, אין לי מושג מה קורה איתו. אז אני לא אגיד שלא יהיה לנו שום מושג לגבי מה קורה עם הכסף, ולגבי כל מיני פריטי מידע אגרגטיביים ודברים כאלה, זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו כן נוכל לספק לחוקרים מידע שהוא כמו החודש הזה, 30 גברים בגילאי 30 עד 40 שגרים בתל אביב, עשו עברות כספים לאילת או משהו, כן? לצרכי מחקר, ואצל ה-PSP, אצל אותם מתווכים שבעצם ייתנו לנו את השירות, אצלם יושב מידע שהוא דומה למידע שיושב היום במערכות התשלומים הקיימות. זאת אומרת, אם רשות המיסים או רשות איסור הלבנת הון, כן, תצטרך מידע על אור, מכיוון שיש איזשהו חשד שאור עשה משהו פלילי, אז כמו שהיום היא פונה לבנק של אור ולחברת כרטיסי אשראי של אור, ככה היא גם תפנה אל ה-PSP שלו. ולכן, אני חושב באמת שחלק גדול מהחששות האלה פשוט מתבסס על הנחה מוטעת, ובחלק האחר אנחנו מטפלים ואנחנו מתכוונים לאפיין ככה שהחששות האלה לא יהיה להם מקום.
אז באמת אני רוצה כאילו גם to echo את מה שעומר אומר, זה נשמע באמת כאילו שאתה יודע שיש ערך מוסף, אני לי כצרכן, כאזרח, יש ערך אדיר בזה שיהיה שקל דיגיטלי, ובאמת אני מרגיש שגם יש פה באמת חששות של פרטיות, שאני חושב שהבנק יצטרך to address, להתייחס אליהם כדי להרגיע את הצרכנים. אמרת משהו שאני ככה מעביר אותנו לחלק הבא של השיחה, קצת יותר להוריד את זה למטה. דיברת על עבודה עם PSPs, נכון? אם בעצם PSP, Payment Service Provider, אז חברות תשלומים, אוקיי? כאלה ואחרים, חברות ארנקים. אז השאלה פה כאילו שלי זה איפה אנחנו נראה את ההתממשקויות האלה, איפה אנחנו נראה את השיתופי פעולה האלה, יהיו הצעות ערך, או מה הם הצעות ערך, איך תעבדו עם ארנקים דיגיטליים, בעצם איך אתה, מה היית רוצה להגיד לבונים ולבונות, לעובדי תחום התשלומים בישראל, איך לגשת לזה, איך לבנות סביב זה?
בסדר גמור. אז תראו בעצם, אם נחשוב על זה, אותו כסף של הבנק המרכזי שקיים היום, היום הבנקים הם המפיצים הבלעדיים שלו. הדרך היחידה של אזרח להשיג כסף מזומן היא ללכת לכספומט, שבסופו של דבר, בין אם זה כספומט פרטי או של בנק, בסופו של דבר הבנקים הם אלה שמושכים את הכסף מבנק ישראל ומפיצים אותו. פה אנחנו בעצם שוברים את המודל הזה. אנחנו בעצם אומרים, יואב רוצה עכשיו להשיג כסף של הבנק המרכזי, הוא מתקשר עם PSP בשקל הדיגיטלי, ה-PSP הזה, אולי הוא יהיה הבנק שלי, זאת אומרת, יכול להיות שאני יואב אומר, אני רגיל לעבוד עם בנק X בכל הדברים שלי, רוצה ממנו גם את ארנק השקל הדיגיטלי, יכול להיות שיואב אומר, אני רוצה את ארנק השקל הדיגיטלי שלי, מהפינטק שאני נהנה לעבוד איתו, מחברת כרטיסי האשראי שלי, אולי בכלל מהסופרמרקט שלי, מהעמותה שנותנת לי שירותים של אוריינות פיננסית או משהו כזה, אולי הוא גם תרצה להציע לי שירותי תשלומים. בזה שאנחנו בעצם מנתקים את החזקת הכסף מהגישה הטכנולוגית אל הכסף, ובזה שאנחנו אומרים על גופים האלה לא נוגעים בכסף, שוב, זה לא אומר שזה כל גוף, כן? הגופים האלה צריכים להיות מפוקחים, הם צריכים לקבל רישיון, כמובן צריך לפקח עליהם קודם כל סייבר-וויז, כן? זאת אומרת, הם מתחברים פה למערכת של הכסף של בנק ישראל, לא כל אחד מקבל את הגישה הזו, הם כאמור אחראים על ה-KYC ועל ה-AML screening, על כל החבויות של איסור הלבנת הון, ולכן הם צריכים להיות מפוקחים גם במובן הזה, יכול להיות שהם צריכים להיות מפוקחים גם מבחינה צרכנית, זאת אומרת, הם חייבים לתת לי את השירות לפי הסטנדרטים שיקבעו וכו', אבל העובדה שהגופים האלה לא צריכים להחזיק את הכסף, ושבעצם בנק ישראל בונה את הפלטפורמה, כן? הפלטפורמה נבנית על ידי בנק ישראל, חלק גדול מהתשתית מסופק על ידי בנק ישראל, והגופים האלה רק צריכים לספק את התממשקות הקצה, להתממשק ל-APIs שבעצם בנק ישראל יחצין ממערכת השקל הדיגיטלי, אז אנחנו מקווים ומאמינים שאנחנו יוצרים פה תשתית בעצם לאקוסיסטם הרבה יותר מגוון. גם בעולמות של התשלומים אנחנו יודעים שפעם לבנקים היה כמעט מונופול, הבנקים הם היחידים בישראל שסיפקו שירותי תשלום, חברות כרטיסי אשראי גם היו בבעלותם. היום, שוב מהזנה לפרק של עודד ולפרקים אחרים, אני שומע שזה נפתח, כן, יש היום יותר ויותר גופים שיכולים להתחבר למערכות התשלומים ולתת שירותי תשלום. השקל הדיגיטלי הוא עוד צעד בדבר הזה, הרבה מאוד גופים יוכלו לתת שירותי תשלום בשקל הדיגיטלי. רוצה להגיד, עכשיו, ובעצם, הם יוכלו לעשות את זה כשלעצמו, הם יוכלו לעשות את זה כנדבך נוסף לשירות פיננסי שהם ממילא נותנים, אם הם נותנים ביטוח, אם הם נותנים אשראי, אם הם נותנים פנסיה, אוקיי, אולי הם גם רוצים לתת תשלומים לצד זה, וגם כנדבך נוסף לשירות אחר שהם עושים, כמו שאמרתי, אני סופרמרקט, ואני לא רוצה להתקשר עם גוף פיננסי שייתן לי את שירות התשלום, אני רוצה לעשות את זה בעצמי ועבור הלקוחות שלי, או אני, אולי אני ביג טק למשל. אגב, אחת התקוות שלי, בגלל שאנחנו ישראל משק קטן, זה שיהיה דמיון מסוים בין מערכות ה-CBDC בעולם, ושאם גוף כבר השקיע בלפתח את עצמו להיות PSP בישראל, יכול להיות שבמאמץ קטן יחסית הוא יוכל גם להיות PSP בשוודיה או באנגליה. אבל עוד נקודה נוספת שחשוב לי להגיד, זה שאנחנו חושבים כרגע, וזה ממש חשיבה בתנור, שיכול להיות שבשקל הדיגיטלי יהיה נדבך נוסף של מתווכים, כרגע בהיעדר שם יותר טוב, אנחנו מכנים אותם נותני שירותים נוספים, Value Added Service Providers, משהו כאלה, גוף שהוא לא בדיוק יהיה ה-PSP שלי, אבל הוא גם יוכל להתחבר ל-APIs של השקל הדיגיטלי, בין אם דרך ה-PSP ובין אם במישרין, זה עוד נושא שאנחנו חושבים עליו, והגוף הזה יוכל להציע כל מיני שירותים נוספים, שירותים כמו שנותנים היום שירותי המידע בבנקאות הפתוחה, כן, זאת אומרת שירותים של ניהול מידע, ניהול בלנסס, ייעוץ וכולי, ואולי גם אם דיברנו קודם למשל על יישומים מתקדמים, יכול להיות שהגופים האלו יוכלו לתת את הפיץ' של היישום המתקדם. למה הכוונה? אפשר לחשוב למשל על יישום של delivery versus payment. נגיד אני רוצה, ספר את הסיפור ככה, אור, אני אלי אקספרס, כן? כדי לא לתת פה פרסומת לאף גוף מקומי, ואתה מזמין ממני חבילה. אוקיי? עכשיו, היום כשאתה מזמין ממני חבילה, אתה צריך לשלם לי על החבילה, ורק אז אני שולח אותה. והיום יש לאלי אקספרס איזשהו נותן שירותי ערך מוסף כזה, שאומר לו, תקשיב, יש שירות נוסף. אני אעקוב אחר ההתקדמות של החבילה, כן? עם איזשהו שבב GPS שיושתל עליה, או ינעל מראש את הכסף ב-API שבנק ישראל ייצר לדבר הזה, וככל שהחבילה מתקדמת, ככה נותן שירות הערך המוסף הזה, ישחרר עוד פול של הכסף, עד שבסוף אור ישלם את התשלום האחרון, רק שהחבילה הגיעה אליו במלואה. אז הגישה למערכת השקל הדיגיטלי יכולה להיות גם לכל מיני גופים שאני עובד ציבור 25 שנה שלא עשיתי יום בחיים שלי, יזמות בחיים שלי, יודע לחשוב רק על הרעיון הזה ואולי עוד איזה אחד או שניים. התקווה שלנו היא שבאמת הרבה מאוד גופים ימצאו עניין בלפתח חדשנות על גבי התשתית שאנחנו נקים לשקל הדיגיטלי, אם נקים אותה כמובן.
זו דוגמה מצוינת וגם קריאה לאנשי הבנייה. לבוא ולהצטרף ולהסתקרן בעיקר, אני חושב, מה אפשר לעשות ולאן אפשר לקחת את התשתית הזאת ואת הטכנולוגיה הזו.
זהו, באמת, יואב, אמרת, סיפרת על הפלטפורמה, אתם בונים פה ברזלים חדשים, תשתית חדשה, איך לומדים, איך נכנסים רגע ללופ, מה, אתה יודע, היזמים רוצים לדעת מה עושים, יש גישה, יש קצת פורומים, יש מידע שאתם
מכירים,
את הקשר.
חשוב לציין שאנחנו עדיין לא בונים את הברזלים, אנחנו מאפיינים אותם כרגע, אנחנו חושבים עליהם, זה תהליך שייקח זמן. הלוח הזמנים היחיד שאנחנו נקבנו בו, הוא שבסוף 2024 אנחנו צריכים לסיים איזשהו תהליך אפיון ראשוני, שאיתו נוכל בעצם לצאת לאקוסיסטם, וגם לאקוסיסטם העסקי, גם לאקוסיסטם אולי אפילו הפוליטי, וגם הטכנולוגי, ולהגיד זו התוכנית שלנו, מה אתם אומרים. אבל עד אז, באמת מאוד חשוב לנו לשמוע, דווקא בהקשרים של מה שדיברנו עכשיו בשתי דקות האחרונות, מהי הדרך הנכונה שבה אנחנו צריכים לאפיין את התשתית הזו, כדי שהיא תאפשר באמת כמה שיותר חדשנות, וכמה שיותר באמת מקום לגופים לפעול, ולהשיא ערך גם לעצמם וגם לציבור. יש לנו איזשהו מיזם שאנחנו עובדים עליו, שלצערי אני עוד לא יכול לספר עליו יותר מדי, אני מקווה שבחודשים הבאים הקרובים, נוכל לעדכן יותר, ואם אנחנו נצליח להוציא אותו לפועל, זו באמת תהיה הזדמנות לכל מיני גופים לבוא וקצת לסייע לנו בחשיבה, ואולי אפילו לשחק ביחד איתנו באיזשהו שוב מיזם ניסיוני, זה עדיין יהיה. אני אומר, יש לנו מידע שאנחנו מפרסמים באתר האינטרנט, ואנחנו הקמנו לאחרונה, כשהתחלנו בעצם בתחילת שנה שעברה את תהליך האפיון המתקדם הזה, היה לנו ברור שלא נוכל לעשות אותו לגמרי בסיילו. והקמנו כמה פורומים לשיתוף ציבור, אלה לא פורומים פתוחים, זאת אומרת הם by invitation, יש לנו פורום אחד שהוא למה שאנחנו מכנים התעשייה הפיננסית, ונמצאים שם כל הבנקים, החקאות, המסלקות הגדולות, מעט פינטקים, לא הרבה פינטקים, ואני בהחלט מזמין את מי שרוצה להקדיש שעתיים ברבעון כדי לשבת ולשמוע איך אנחנו מתקדמים, ואחר כך לקבל מאיתנו כמה שאלות ולענות לנו עליהם, בעוד איזה שעתיים שלוש עבודה, לשלוח לי מייל, נשים אולי גם את כתובת המייל שלי אחר כך, ולבקש להשתתף בפורום הזה. פורום נוסף שפתחנו למה שאנחנו מכנים משתמשי הקצה, זאת אומרת שם אנחנו מצפים למצוא את הריטיילרס הגדולים, ארגוני צרכנים, גופים כאלה שאמורים לתת לנו את זווית המידע בעצם של המשתמשים בשקל הדיגיטלי ולא של המשתתפים בעצם במערכת. אנחנו גם עורכים כמובן התייעצויות בין ממשלתיות עם הרגולטורים המקבילים והמשרדים הרלוונטיים. וזהו, כאמור אני מקווה שבאמת נצליח לעשות בחודשים, אולי בשנה הקרובה, גם כמה מיזמים ממש מעשיים שיפנו החוצה ויאפשרו לגופים לתרום לנו בחשיבה ממש בעשייה.
מדהים, יואב, תשמע, נגמר לנו הזמן, כאילו לצערי, נגמר לנו הזמן. אני מרגיש כאילו, קודם כל אני רוצה להגיד שאני מקווה שנעשה עוד פרק בעוד כמה חודשים, ובאמת נשאל על התקדמות ונראה מה קורה בכל אחד מהכיוונים השונים שלקחת אותנו אליהם.
שתהיה השקה היא פה, בפודקאסט, מה עושים אותה?
אז קודם כל באמת תודה רבה באמת שבאת ושהשתתפת, סופר מסקרן, אני ממש שמח שגם עשינו את השיחה הזאת, אני חושב שהיא סופר חשובה, שאני חושב שכל אזרח בישראל צריך להקשיב לשיחה הזאת ולחשוב איך השלב הבא או הגל הבא או הדור הבא של השקל הולך לראות ואיפה זה פוגש אותם. יש לך איזה מסר כזה שאתה רוצה לשתף עם הקהל המאזינים?
אז אני חושב שחשוב להגיד שכאמור לא קיבלנו עדיין החלטה, כן, וזה באמת דבר שהוא עדיין בתכנון ובחשיבה, אבל החלטה, אם תתקבל החלטה חיובית, זה יהיה בגלל שאנחנו נגיע למסקנה בבנק ישראל, ואולי אנחנו בצוות הפרויקט נצטרך לשכנע את הממונים עלינו, שאם ננפיק שקל דיגיטלי, זה יעשה טוב למשק הישראלי, לאזרח הישראלי, למשלם ולמקבל התשלומים בישראל, ואם לא אז לא, זאת אומרת זה גם יכול להיות בסדר, אז היה מסע מעניין. יצא לי פעם לדבר עם איזשהו בכיר מאוד בבנק מרכזי שמחזיק צוות הרבה יותר גדול משלי, ובמהלך השיחה הוא אמר, אנחנו בכלל לא בטוחים שנעשה את זה, ואז אמרתי לו, אתה מחזיק? אז זה היה 20 איש, היום הם כבר יש להם 50 איש בפרויקט, אמרתי לו, אתה מחזיק כל כך הרבה אנשים במשהו שאתה בכלל לא בטוח שתעשה? ואז הוא אמר לי, תקשיב, young man, אם אנחנו נעשה את זה, זה יהיה הדבר הכי גדול שהבנק המרכזי שלנו עשה במאה השנים האחרונות, אז חשוב שנתכונן כמו שצריך, ואם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו נלמד המון בדרך. אז אני מקווה, אני יודע שאנחנו לומדים המון גם בנושא הזה, ומאשרים גם את העולמות האחרים בבנק שעוסקים בתשלומים ובדברים אחרים.
אמן. אז כאמור, כל המידע שאנחנו נרצה לשתף ולצרף, יהיה כאן בתוך הדיסקריפשן של הוידאו של ההקלטה. כל שאלה שיש לקהל, אפשר גם לרשום אותם פה, אנחנו נעביר את זה אחר כך ליואב. שוב, תודה רבה יואב על הזמן.
שוב, תודה לכם.
בטח, אנחנו נשתמע.
ערב טוב.